ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, הורות זה כל הסיפור. פודקאסט שמביא סיפורים אנושיים מרתקים על המסע המאתגר להפוך להורים ועל חוויית ההורות עצמה.
אני אביבית אייק באור, מרצה, מנחת סדנאות וממנת אישית בתהליכי פריון.
ואני דנה יוסיפוביץ', מאמנת ומלווה אימהות בתהליכי צמיחה ומנחת סדנאות על הומור בהורות.
בכל פרק נצלול לסיפור החיים של המרואיינים והמרואיינות, ונקשיב לדילמות והאתגרים שעמדו בפניהם, הדרכים שבהן התמודדו, התובנות שהתגבשו, ונקבל עוד נקודות מבט על הנושא.
יצרנו את הפודקאסט כדי לגלות שכולנו חווים וחוות את אותם הדברים, להבין שאנחנו לא לבד, לקבל כלים פרקטיים והשראה מסיפורים של הורים נוספים על המסע ההורי המאתגר והמופלא. מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו. בוקר טוב וברוכים וברוכות הבאות להורות זה כל הסיפור. אני דניה יוסיפוביץ' ולצידי חברתי היקרה אביבית. אביבית, מה נשמע?
בסדר גמור, בוקר טוב, איזה כיף להיות פה.
בוקר טוב, באמת כיף ותמיד זה מרגש. והיום יש לנו אורחת יקרה מאוד ומיוחדת, שולמית. שולמית, בוקר טוב לך, מה נשמע?
בוקר אור, וכמו שאמרת, מצטרפת, מאוד מרגש. במיוחד שאנחנו נהיה קול ותקווה לנשים והורים, אנשים שרוצים להפוך להורים.
לגמרי, לגמרי. אז קודם כל אני אספר קצת עלייך בכמה משפטים. אני אציג אותך, אני מקווה שאני אעשה את זה טוב. אז את אימא יחידנית לשני מתוקים, בן ובת. במקצוע אחד דיאטנית קלינית, שמלווה נשים ליצירת סדר, שמוביל למשקל הטוב שלהן, ולנשים שמתמודדות עם בולמיה. אז ישר כוח. היום את בעצם הגעת אלינו בכובע של האימא.
הכי חשוב לדעתי. הכובע הכי חשוב לדעתי. מכל התארים והכל הצאצאים, זה
הכי משמעותי.
הכי משמעותי.
נכון.
מתחברת
זה...
מאוד.
אז שולמית, בואי תספרי לנו קצת על עצמך, ככה את הסיפור האישי שלך בתחום ההורות.
טוב, אז נתחיל מזה שבכלל לא חשבתי להיות אימא. אני ברחתי ממערכות יחסים. יש לי איזה פחד מאינטימיות. ומאחר שלא הייתי בזוגיות כזאת רצינית, אז זה מן הסתם לא הוביל להתפתחות של להיות אימא. זאת אומרת, הדבר הטבעי כשיש זוג, ואז השלב הבא זה חושבים על ילדים. אז אני לא הייתי בשלב של הזוגיות, אז גם לא בשלב של הילדים. אבל כל מיני דברים בחיים מאותתים לך מסביב, מאירים אותך, שאתה שוכח שהדרך ממשיכה. ומה שקרה זה שאחותי ילדה, אני גרתי בחול, וזה שהיא ילדה זה כבר עשה לי משהו בלב. ואחרי כמה שנים באמת עליתי, חזרתי לישראל מניו יורק, גרתי בניו יורק 14 שנה. וכשהגעתי לכאן, אז באמת רציתי להכיר מישהו ולהקים משפחה.
וכמה היית בשלב הזה?
38 חזרתי. והכרתי מישהו, אחד, והקמתי משפחה לבד. הייתי עם בחור שמן הסתם לא התאים לי, הוא גם לא היה לא יהודי ולא ישראלי. ותוך כדי... אמא שלי, היא לא אוהבת שאני אומרת את זה, אבל אני ממש זוקפת את זה לזכותה. היא אמרה לי, אל תחכי, אל תחכי, אל תחכי. אבל אני חיכיתי, כי לא בער לי ברחם, כמו שהרבה בנות אומרות, ולא בער לי בשום מקום להיות אמא. כן, עם הזמן, ככל שנהייתי כאן יותר, וראיתי את המשפחתיות, כן, היה לי חלום, וזה עוד לפני שחזרתי בתשובה, היה לי חלום של שולחן שבת מלא, שהילדים באים עם החברים שלהם, עם הבני זוג שלהם, ושרים ושמחים וכו'. ואז התחלתי ככה להתבשל עם זה, לקח לי קצת זמן, ולא כל כך הרבה זמן בעצם, כי אני חושבת שבגיל 40-41 כבר התחלתי ככה להיות יותר רצינית בעניין, שזה כבר גבולי מבחינת הביולוגיה, ואז החלטתי שאני רוצה... לא קראתי לזה אימא, אני רוצה להביא ילדים, אני מודה, לא קראתי לזה אימא. זהו, ואז... עברתי מה שאני צריכה לעבור.
את יכולה טיפה לפרט לנו באמת? מה היה הדבר הזה? מה היה התהליך להפוך?
כן, אז זהו. אז יש כמה אופציות בתור אישה לבד, לא במערכת זוגית. יש כמה אופציות. יש את ההורות משותפת, שזה צורה אחת להרות. יש את לגנוב זירה, שזה ממש לא אני. ויש את האימא היחידנית, שזה לעבור תהליך של... בקופת חולים, בבית חולים, ותרומת זרע, מה שנקרא. אז ההורות המשותפת, כי לא התאים לי, כי אמרתי, אם אני הולכת להיות עם מישהו, אני רוצה מישהו שאני רוצה להיות אותו, ולא לצורך זה. ועוד כל מיני עניינים. לא חשבתי יותר מדי רחוק. זאת אומרת, חשבתי על עצמי, לא חשבתי על הילדים, אני מודה. ומה שאמרתי, האופציה השנייה, בכלל לא מבחינתי, אז התחלתי לברר. ודי הייתי מופתעת כמה שזה קל. הייתי בשוק, כי חשבתי ששאלונים, אבחונים, עניינים, לא, פשוט את מחליטה שאת רוצה, ואז עושים, אני קבעתי בזמנו עם פרופסור יבץ באיכילוב, עשיתי פגישה, ואז שאל אותי כל מיני שאלות, ואז את בוחרת מי יהיה התורם, ואת מתחילה תהליך, הולכת לרופא נשים, ואז זריקות, הורמונים וכו'. כל אחת לפי מה שקורה איתה.
קודם כל זה מאוד... משמח לדעת שזה תהליך שכמו שאת אומרת הוא יחסית פשוט, זאת אומרת המון פעמים הדברים הנראים לאנשים או לנשים מאוד. נורא נורא גדולים ובלתי אפשריים ובלתי מושגים, ופתאום אנחנו רואים שזה אפשרי ממש. כאן ועכשיו. את יכולה לספר ממש בקצרה על התהליך הזה של מה הטיפולים שעברת? זאת אומרת כמה זמן, אם זה היה מהיר או...
כן, אומרים שזה היה מהיר, אבל כשאת בתוך התהליך זה לא מרגיש מהיר, את רוצה, לא, יש קטע כזה שאתה לא מחליט, לא מחליט, אבל ברגע שהחלטת, אתה רוצה שזה יקרה
כאן ועכשיו.
בדיוק. אז לפעמים זה קורה, ולפעמים זה לוקח יותר זמן. יחסית אני חושבת שנכנסתי להיריון, היו לי כמה הריונות, אוקיי, את אומרת על התהליך. אז הלכתי לרופא נשים, ואז שולחים אותי לעשות פרופיל הורמונלי, ואז הרופאים, אל תקשיבו להם, תקשיבו ללב שלכם. את בעייתית, ואת מבוגרת, ואת סקנה, והייתי כבר בת 40, 41, משהו כזה. אז לא הקשבתי להם, כי אני כזאת, היא לא מקשיבה, אני הולכת עם הלב שלי, ומאמינה לעצמי. אז לא אמרתי, אז עוד לא היה קדוש ברוך, אז הקשבתי לעצמי. אז עברתי את סדרה של בדיקות, ואז אמרו, אוקיי, בגלל שאת כך וכך, צריך להזריק הורמוני, ואז אמרתי, למה? ואמרו לי שזה צריך להיות ערכים כאלה וזה, והלכתי כל לילה, לפני השינה, דמיינתי את הערכים שהם רוצים, והערכים הגיעו לשם, בדרך פלא ובדרך נס.
מדהים.
והתחלתי לעבור את ה... בשלב הראשון זה היה הזרעות. אוקיי, אז טיפלתי, הייתי במעקב כל הזמן, וכל פעם שהייתי בביוץ, אז היינו הולכים להזרעה. הייתי 3 פעמים בהיריון. ההיריון האחרון היה מחוץ לרחם, שעברתי תהליך להיפטר ממנו, שזה לא בריא. ואז אני זוכרת כל כך טוב, בהזרעה השמינית נכנסתי להיריון, עם יובלי שלי.
זה מרגש.
כן, מאוד.
מי ליווה אותך שמינית? כן.
אין סוף. עכשיו זה פעם ראשונה שעולה לי.
זה מספר חזק מאוד.
ממש.
מי ליווה אותך שם בתהליך הזה?
בדרך כלל הייתי לבד. אני כזה פחות אוהבת לערב. אמא שלי מאוד מחוברת, ואחותי גם כן מאוד מחוברת, אבל הייתי עם עצמי כזה. כשהייתי צריכה עזרה ביקשתי, אני לא... פחות רגשית. שיש לי מטרה, אני מכוונת מטרה.
היית משימתית.
מאוד, מאוד, מאוד מכוונת. זה לא שלא היה עניינים. זה כל פעם שלא נכנסתי אחרי טיפול, שלא נכנסתי להיריון, זה היה באסה, ואומנם אני דיאטנית קלינית, ואמרת שאני עובדת עם בולמיות, אז אני גם בולמת לשעבר, אז יש לי גם אכילה רגשית, אז גם הייתה המון אכילה רגשית, אבל זה כמו פרבולה, עקומה כזאת, את יודעת, יש את התקווה, עולה, 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 ואז יש הריון או אין הריון, מן הסתם, שהיו הריונות מאוד שמחתי, ואז נפל, אז נפילה יחד איתו, אבל יאללה, ממשיכים הלאה. אז היו לי גם חברות וכאלה, אבל לא הייתי צריכה את זה. הייתי יותר צריכה אחר כך, כשהם נולדו כבר הייתי צריכה יותר עזרה.
כן, נולדו. למרות שיש פה בהחלט התמודדות, נשמע. כן. כי כל פעם לקום מהמצב נכון. הזה של האכזבה והתסכול, זה לא פשוט.
ולבד, כשאין מישהו שתומך okay. אותך ונמצא את אחרת ביד בדרך, זה
אז, הכל עלייך. זה נכון, אבל מן הסתם, אם אני לבד הגעתי לזה, אז אני כבר רגילה להיות בלבד. אז יש לי איזה חוסן נפשי, כן, אני עד היום מחפש את הזיווג שלי, את הבן זוג שלי, אבל עדיין השם נתן לי כוחות נפש כאלה לעמוד בכל מיני ניסיונות. פשוט ממשיכה, אין כאילו... כי גם אחרי יובלי, אז התחלתי לצאת עם גברים, כי רציתי, אני רוצה להכיר מישהו. ואז איזשהו שלב אמרתי, רגע, כאילו הוא יהיה בלי אבא, זאת אומרת, הוא יהיה בלי אבא והילד, הילדה שני היו עם, זה כאילו משהו לא... אז אמרתי, אוקיי, אז ישר התחלתי בטיפולים כדי להיכנס עוד הפעם להיריון, וגם שם, עליות, ירידות, ענייני. הייתי, אמרתי, זהו, אני כאילו, הולכים להיות לי שני ילדים, ואז אני אכיר את הזוג, את הבן זוג. כל אחת היא שונה, כל אחת צריכה מאוד להקשיב למה שנכון לה.
נכון.
ומתוך זה להיבנות. לא להיבעל, אלא להיבנות. יאלי היה 8 הזרעות, ו4 הפריות, בהפריה הרביעית נכנסתי. אז היא ברכה.
רגע, זה שני בנים או בן ובת?
יובל, יובל ויעל.
כן, מדהים.
עכשיו להתחיל להיכנס לנושא של ההורות?
כן, האמת שאני חושבת שבאמת אחרי הרגע הכניסה המאתגרת שלך להורות, אבל יש את העניין של נולדו הילדים בשעה טובה, ואת לבד, זאת אומרת, אין בן זוג בתמונה, אין אבא, איך זה מרגיש, מה חווים?
מלכתחילה נכנסתי, זה לא שהיה מישהו ויצא, אז מלכתחילה נכנסתי לזה, וכמו שאמרתי, יש לי עניינים עם עצמי בטוב לי כאילו, או יותר קשה לי להיות בזוגיות. בוא נגיד את האמת. כן. אז דווקא כשאני בלבד, אז אני, לא אגיד שאני פורחת, אבל אני מסתדרת. יש אתגרים טכניים, אז נגיד מגיל צעיר כבר לימדתי אותם שהם עם בייביסיטריות, שאני לא אהיה מוגבלת. Mm-hmm. כבר בגיל 3 חודשים הייתה באה מישהי ב-6 בבוקר להיות עם יובל, כדי שאני אוכל לצאת להליכה שלי.
כן.
אוקיי? Okay? לא עטפתי אותם בצמר גפן. ישר מההתחלה, מהרגע שהם שאלו, עוד לפני כן, אמרתי להם, אנחנו, אין לנו אבא, אתם, כאילו, לא בשפה הזאת.
אז היה מדובר? כאילו,
כן,
מההתחלה
בטח,
מדובר?
מההתחלה. אין אצלי סודות, אני מאוד ישירה. אני כן, אולי עשיתי טעויות לפעמים במילים שבחרתי, נגיד, שלא התאמתי אותם לגיל, אבל אין... אין כזה לטטא ולהסתיר, ממש לא.
חייבת להגיד שזו גישה מאוד מאוד בריאה, אני גם מאוד מאוד מאמינה בזה. נשים שמגיעות אליי לקליניקה, אני תמיד אומרת, שימו את הדברים על השולחן, אין לנו במה להתבייש, אין לנו מה להסתיר, לא עשינו שום דבר, רצינו להיות אימהות, ועשינו מה שהיינו צריכות לעשות.
לגמרי.
אני חושבת שגם כשמתווכים את זה ככה לילדים, זה נורא טבעי להם לגדול עם זה.
נכון. היה תקופה בגן שהם מתחילים להבין, כי בהתחלה אתה לא מבינה שאתה בבית, אז שהם אמרו, שאלו שאלות וכולי, אז אמרתי, אנחנו, זה המשפחה שלנו, זו המשפחה שלנו, שאם את תכיר, יבוא מישהו.
אבל ממש השתמשת במושג, תרומת זרע?
לא בגיל הצעיר, כי הם לא ממש יודעים, אבל אמרתי להם שרציתי תינוק, תינוקת, רציתי ילדים. והלכתי לרופא, והרופא עזר לי להיכנס להיריון. ומה שהם הבינו, אני לא יודעת, כאילו, אתה לא יודע, אבל היום הם בסדר. היום דווקא שאני שואלת אותם, כי אני כן רוצה, אמרתי זאת, אז היום דווקא הם אומרים לי שהם פחות מתאים להם, הם כבר רגילים בלבד שלהם. אבל זה ישתנה, אני מקווה, בקרוב.
הרגשת פעם שיש להם איזשהו חוסר, שאומרים, אוי, למה אבא שלי, או למה אין לי אבא, או כאילו, היו שאלות כאלה, ואלה?
כן, כמו שאמרתי שהם גילו את זה והבינו, אז הם שאלו שאלות. אני לא יודעת כמה זה היה, כמה זה השפיע עליהם, אני לא יכולה לדעת, אבל כן, שהם הבינו שלאחרים יש ושלהם אין, אז היה שם איזה משהו. עוד הפעם, לא יודעת אם זה ברמה של זעזוע או שוק או כזה פליאה, אבל כן, בהחלט, כן. גם יש לי, אמרתי, אמא שלי היקרה, אז היא מלאת רגשות אשמה. אני לא אגיד שלא היה לי, שאין לי עדיין גם כן מחשבות שאם בן זוג אולי זה היה אחר, בטוח לא אולי, היה שונה, אולי יותר קל, אבל לפעמים גם זה יותר קשה, נכון?
יש בני זוג שזה,
בדיוק. אבל זה שם, זה נמצא שם, אבל זה בוא נגיד שזה לא הגביל אותי, ולא מנע ממני להיות אימא הכי טובה. עכשיו שתבינו, אני לא איזה אימא סופרמן. אני אימא הכי טובה שאני יכולה להיות, עם הסריטות שיש לי, עם העניינים שלי. אני עובדת על עצמי, אני מטפלת בעצמי, אני כל הזמן מנסה לעשות, להיות יותר בן אדם טוב, דבר ראשון, בן אדם טוב, ואז אם אני בן אדם טוב, אז אני גם אימא יותר טובה וכו'. כל הזמן יש עניינים ואני עובדת עליהם. אני, כמו שהיום כבר בדיעבד מתוך המקום של האימא, אני מבינה שאימא שלי עשה, אימא שלי ואבא שלי עשו את הכי טוב, ואותו דבר אני. כל פעם שאני מבינה שאני עושה לא טוב, אני אומרת, אוקיי, זה לא בסדר, בוא נראה מה אני יכולה לעשות. אז לפעמים אני יכולה לתקן. לפעמים אני לא יכולה לתקן, אני חכה עד שאני אוכל לתקן את עצמי, ואז מתקדמת. אז זה אותם אתגרים כמו של ההורים, רק שזה בלבד.
המשפט הזה שאמרת הוא כל כך משמעותי בעיניי, אני האימא הכי טובה שאני יכולה להיות. ואני חושבת שכל כך הרבה אמהות, תת, יחידניות או לא יחידניות, מתחבטות עם המקום הזה, ויש להם רגשות אשמה, ותמיד אנחנו מרגישות שאנחנו צריכות יותר. אבל אם רגע נהיה בסלחנות כלפי עצמנו, ונבין שאני עושה את הכי טוב שאני יכולה, לא בהשוואה למישהו אחר. זה מקום מאוד מאוד בריא וסלחני להיות בו.
זה לגמרי מה שאת אומרת. השאיפה היא תמיד להתקדם, לעשות יותר, ללמוד וכו', אבל באותו זמן להיות מרוצה מאיפה שאני נמצאת ולקבל את עצמי כמו שאני. כי למעשה רק ככה יכול להיות שינוי. כי אם בן אדם כל הזמן ברגשי אשמה, אז לא מתקדם. ורגשי אשמה זה רגש שלילי שאתה מפיץ אותו לסביבה, זה לא כדאי בכלל.
נכון. זה גם שואב ממך הרבה כוחות. מייבש אותך לגמרי. כל הזמן במקום הזה.
נכון.
שולמית, היה ברור לך שתביא יותר מילד אחד? נגעת בזה מקודם, אבל תרחיבי רגע.
כן, הייתה לי... בוא נגיד
רגע, אני רוצה גם לשאול את השאלה. היה ברור לך מההתחלה שיהיו לך יותר מילד אחד, או רק אחרי שהראשון נולד, אז הבנת שאת רוצה אח או אחות. כי המון פעמים, אני שומעת מנשים משהו אחר, זאת אומרת, שבהתחלה אמרו רק אחד, ואז שהילד נולד, אמרו...
אוקיי, אז זה לא היה כזה אחד מלכתחילה שיהיו שניים. אבל הייתה מחשבה כזאת, אמרתי, אוקיי, כאילו מה, הבאתי ילד, אין לו אבא, כאילו מה, גם לא יהיה לו אח או אחות, כאילו זה לא יתקיים בעולם שני. אין דבר כזה. עכשיו, זה לא פשוט. יש לי חברות, לא הרבה, יש לי חברות, שהן גם כן אימהות יחידניות. אני מעיר הקודש תל אביב, זה מאוד נפות ומאוד רגיל, ובכלל בשכונה שלנו, בכלל. אז זה כאילו, עשו ילד אחד, ילדה אחת. זה נראה לי, אמרתי, זה לא משהו שנולדתי איתו, כי הייתי מאוד אגוצנטרית פעם, וחשבתי על עצמי מאוד גשמית, מאוד לא מחוברת לנפש ולנשמה שלי. עם השנים ועם כל מיני הבנות ולימודים והתנסויות ויישומים, אני רואה את האחר. עכשיו, זה לא שאני איזה אלטרואיסטית וכזה, עדיין יש מקומות שאני רואה את עצמי, אבל פה זה היה לי ברור שאין מצב... שילד נשאר לבד, כאילו, מביאים רק ילד אחד, זה לא ביקורת חלילה, בתפיסה שלי, זה ילד חייב שיהיה לו אח או אחות. אני רואה את עצמי היום, אני 58, אני כאילו לא יכולה לראות את החיים שלי בלי אחותי. זה, היא חלק מההתפתחות שלי, לא אגיד בשר מבשרי, אבל סוג של.
גם סוג של. אגב, ציינת את זה הרבה, את אמא ואת האחות, זאת אומרת, יש לך מעגל תמיכה.
מאוד.
איפה זה בא לידי ביטוי בתור אמא יחידנית שאין צד שני, אין פרטנר, זה ככה חשוב.
אז זה גיליתי רק אחרי שעשיתי ילדים. כי תמיד יש את הצד השני שבאים סבא וסבתא, ושבאים עושים בייביסיטר וזה, אז לא היה לנו. לא רק שאימא שלי, כי אבי נפטר לפני 25 שנה, אז גם לא היה את הסבא. אז בהתחלה, אימא שלי, אני זוכרת את זה, שאחרי שילדתי, עוד היה לי גודש בחזה, היה לי... כמעט השפזו אותי בגלל מה שהיה. אז היא הייתה באה, אמא שלי כל ערב, ורוחצת את יובלי בכיור, באמבטיה, והייתי מסתכלת עליה מלאת הערצה. היא עזרה לי המון המון בהתחלה. וגם אחותי, אחותי גם כן כל הזמן הייתה בסביבה, גם כלכלית הם עזרו לי הרבה. נפשית אולי פחות, כי אני פחות פורקת. זה אמרתי חלק מהסרטון, מהטיפוס שאני, אז פחות מתבחנת ופחות זה, אבל... עד היום אנחנו מאוד מאוד קשורות, מאוד אחת עם השנייה, מאוד עוזרות. כיף, כיף כזה.
ממש. זו העטיפה הכי חשובה ומשמעותית שיש בעיניי. המשפחה, אני חושבת שזה באמת פקטור חשוב, ואני בטוחה שזה גם כן עולה בראש לנשים שחושבות כן או לא, הורות יחידנית. יש להם מקור תמיכה, אין להם מקור תמיכה נפשית, כלכלית. אני בטוחה שזה...
שואלת אותי?
אני גם אומרת וגם שואלת, פשוט שזה מעסיק נשים, או שיש...
אני בטוחה שכן, אבל
חזון
אני...
חזון והולכים איתו פשוט.
כן, אני בכלל לא... בכלל, אני אומרת ממש בכלל, כי גם הרבה בעיות ואתגרים צצו לי אחר כך, כי לא חשבתי עליהם. אני, אם יש משהו שמאפן אותי, שאני רואה בריכה, אני קופצת. אם יש מים בבריכה, מצוין. אם לא חטפתי מכה, קמה וממשיכה. לא, ממש לא חשבתי... אולי זה המקום הקטן שלי, כאילו הילדותי שלי. שלא חושב קדימה, גם כן יכול להיות.
אולי זה המקום הנחוש דווקא.
כן, אני אומרת, זה יכול להיות או מכאן או מכאן, אבל בכל דבר שאני עושה, ברגע שהחלטתי, אני הולכת עם זה. בדרך אני מגלה את המהמורות, ואני מגלה את המכשולים ואת האתגרים, אז אני מתמודדת איתם. אם הצליח לי כאילו בקלות, סבבה, אם לא, אז בסדר.
כמה אומץ. באמת.
כן, זה אני אמיצה, אפשר לומר שאני אמיצה. את יודעת, או אמיצה או טיפשה, כל אחד יכול לראות את זה מהצד שלו, אבל...
מה הפרשנות שאת בוחרת לתת?
כן, לא, אני אמיצה. אז עשיתי את הפורום, את ה-Landmark Education, אם מישהו מכיר.
למדתי על זה.
אוקיי, כשגרתי בניו יורק, לפני שחזרתי, זה מה שהחזיר אותי לארץ. אמרתי, ציינתי שגרתי בניו יורק 14 שנה, ואמרתי ש-OM is the possibility of being courageous, שאני אפשרות לאומץ. אוקיי? זה חלק מהותי ממני. לטוב ולמוטב, כי לפעמים מקבלת מכות, כאן אין עניין, זה לא תמיד חד וחלק. אבל הרוב זה גם מה שהוא לא טוב, הוא הופך להיות טוב, אז יש השגחה פרטית, ברוך השם. זה גיליתי רק בשנים האחרונות.
אני חושבת גם בנוסף, את בטח תגידי שכן יש את הפקטור של הגיל. זאת אומרת, אם היה לך בראש שאת רוצה ילדים, אני מניחה שגם חשב באיזשהו שלב על הנושא של עד מתי אני יכולה, כאילו זה שיש איזשהו דדליין, זה משהו שהעסיק אותך או השפיע?
לא, שם זה היה הקול של אמא שלי. אוקיי, יש אותי, כולי יצר, ויש את אחותי ואמא שלי, שכל. אז אמא שלי אמרה, למה תחכי? את כבר בת 38, כשחזרתי. את בת 39, את בת 40 וכו', ואז זה מחלחל. נכון שכמו מים כזה על אבן, זה מחלחל עוד פעם ועוד פעם. ואז אמרתי, טוב, אוקיי, בסדר, כנראה שצריך. אבל באותה נשימה אני אומרת, לא הקשבתי לרופאים. כי הרופאים כל הזמן חופרים לך, זה הריון יקר, זה פה, זה שם. זה לא אתם קובעים. כאילו, אתם עזרים, כמו שאני מלווה נשים, אני לא קובעת. יש מישהו שקובע, ואנחנו רק עזרים לאחרים. אז פעלתי.
ואם יש עכשיו נשים שמאזינות לנו, שהן יחסית יותר בוגרות, ועדיין לא בזוגיות, מה את ממליצה להם? מה התובנות שלך? מה הן צריכות לדעתך לקחת בחשבון?
נתחיל מזה שאני לא ממליצה לאף אחת שום דבר. אני, אין לי זכות להמליץ לאחרים. בתזונה, כן. פה אני לא ממליצה.
זה החוויה האישית שלך, כן. כמובן. אז, תובנות שלך.
אם את שואלת אותי כאילו בדיעבד, אז כן הייתי מתאמצת להיות בזוגיות ולהיות בדרך הנורמטיבית. יחד עם זאת, לא לוותר על ילדים. אם זה לא קורה, אוקיי? אז לא לוותר על ילדים. אני נהייתי אמא פעם ראשונה חודשיים לפני גיל 43, ופעם שנייה בגיל 45 וחצי. אז זה בכלל לא פשוט. גם דווקא פיזיולוגית, כאילו הייתי בשוק. אני רחפתי על אופנוע בהיריון בחודש התשיעי, רחפתי על אופנוע.
מה? זה אקסטרים.
חמיצה, אז כן.
ממש, אז אני לא כל כך מתייחסת, אין לי מעצורים, כאילו עוד הפעם, זה יכול להיות טוב וזה יכול להיות לא טוב. אין לי מעצורים כאלה של זה ככה, אז תעשי את זה. כאילו, זה מרגיש לי נכון, אני פוגעת במישהו, לא, אני עושה טוב, כן, לכי על זה. אז אני כן ממליצה להקשיב ללב שלך, לשאול את עצמך את השאלות הנכונות, אם את חוששת להתייעץ עם האנשים הנכונים שיכולים לתת לך מענה, למשל, דיברתם את הקטע, על הקטע הכלכלי, נגיד, אוקיי? אז אם יש לך חששות מזה, אז תתייעצי עם ההורים, עם המשפחה, עם סביבה מחברות, אם הם יעזרו לך, זה לא תמיד כלכלי, זה לא חייב להיות דווקא כסף, אוקיי? מספיק של יעזרו לך בבייביסיטר, יזמינו אותך למקום וכו', זה כאילו מתגלגל לכלכלי. אז תבררי, אם זה משהו שעוצר אותך, אז תבררי. אם זה משהו שזה לא עוצר אותך, תקשיבי לעצמך. תמיד זה להקשיב לעצמך, בלי חלילה שאת פוגעת באחרים. כאילו, זה הקו האדום שלי. אם יש פגיעה במישהו, אז זה לא. עכשיו, תגידו, אני פוגעת בילד שאין לו אבא או אמא. יכול להיות שזה נכון, אז לא ראיתי את זה ככה. אז לא ראיתי את זה כדבר כזה.
איך את רואה את זה היום, אגב?
שזה היה נכון. אמרתי, אם חוזרת לנקודה הבסיסית שלי שעליה אני עובדת הכי חזק, זה העניין של אינטימיות עם עצמי. כי גם בולמיה, זה נובע מחוסר אינטימיות עם עצמך. שמישהי מקיאה, היא מקיאה את עצמה. אוקיי, אז היא לא למדה לאהוב את עצמה. אז לא למדתי לאהוב את עצמי. אני עושה את זה בשנים האחרונות. אני מקווה שבהצלחה. אני מחכה להצלחה היתרה, ואז אני יודע כבר שיגיע בן זוג. אז זה מה שהיה. אז לא היה יכול להיות מצב אחר כנראה.
תובנה מאוד מעניינת, הסתכלות מאוד יפה על הסיטואציה הזו.
מדהים. אני חושבת שבאמת ככה, אם אני חוזרת רגע או אוספת את מה שאת אומרת, אז קודם כל את כן אומרת שיש איזשהו מצפן פנימי, שאנחנו צריכות להיות קשובות לו, ואני ממש דוגלת בזה, גם בחיים האישיים שלי, גם עם המתאמנות שלי. אני אומרת, תסירו רגע את הסחות הדעת, תתכנסו פנימה, הבטן שלכם יודעת מה היא רוצה באמת, ומה נכון לכם. וגם אם למישהי אחד זה הצליח כביכול, או היא אומרת כמוך, אני שמחה על ההחלטה, וזה היה לי מצוין, באותה מידה יכול להיות מישהי שהחוויה שלה אחרת. כאילו, יש פה גם דבר מאוד אישי, שכל אחד צריך רגע להבין שזה שלו לגמרי.
בטבע שלנו, כמו שהקדוש ברוך הוא עצר אותנו, אנחנו נולדנו לפרו ורבו. זה חלק מה-DNA שלנו. אבל קורים כל מיני דברים, אנשים עוברים כל מיני חוויות, אירועים, טראומות וכאלה, אז כל אחד לוקח את זה למקום שלו. אחת שעברה טראומה דווקא תעשה הרבה ילדים, נגיד, ואחת שאומרת, לא, אני לא רוצה להביא ילדים לעולם. כל אחד עם הסרט ועם הסיפור שהוא מספר לעצמו. ובאמת, במשך השנים אנחנו נחשפים למלא דברים, אז הסיפור שלנו לא תמיד מזוקק עם עצמנו. אנחנו מדברים דברים של אחרים, ואחת מהעבודות הגדולות בכלל, בכל התפתחות, זה באמת לעצום עיניים, לשאול את עצמי למה, 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 שבע פעמים, ואז אני מגיעה לאמת שלי. ושם זה ירגיש לי את ה... אני כאילו, להיות באלמנט, בימים האחרונים אני קוראת לזה, להיות באלמנט שלך. שם את מרגישה את ה... באמת את העצמות שלך, בתוך העצמות שלך ממש. זה לא פשוט אבל, כי אנחנו... כמה רעשי רקע וכמה...
תהליך ארוך מאוד של הקשבה וזיקוק וככה התחברות לעצמנו, אבל שווה את זה בסופו.
שווה.
רציתי לשאול, כל התהליך של להפוך לאימא וההורות, סיפרת ככה גם על הקשיים, גם על הדרך שהתמודדת. איך את חושבת שההורות עצמה עיצבה אותך? זאת אומרת, אם היא שינתה משהו במי שאת?
דבר ראשון, שהם קוראים לי אימא, עדיין אני מסתכלת כאילו, הם מדברים. אני לא קולדת, כאילו, בזמן ההיריון, את בתוך ההיריון, שאת יולדת, אחר כך שזה נגמר, כאילו, את אומרת, כאילו, בסדר, אז אני, כאילו, פתאום יש לי ילדים גם, נחמד. או שלא נחמד, יש מזווים שזה לא נחמד. היו תקופות שרציתי לעשות מהם טפט על הקיר, אני מודה, אני לא מסתירה את זה.
כמו כולנו.
כן, והיה תקופה. שלא ישנתי אחרי שיהיה לי נולדה, לא ישנתי, פשוט לא הצלחתי לרדם, לא בגללם. אולי כי הייתי בהיי, אני לא הצלחתי לרדם, והיה תקופה שהפכתי עצבנית, ותפסתי את עצמי פעם, פעמיים, מפליקה ליובלי. והבנתי שמשהו לא בסדר, ואז הלכתי ללמוד שיטת ימימה. אז עדיין לא קולטת שאני אימא, עדיין כאילו הורות, זה נשמע כאילו אצל מישהו אחר, לא אצלי, אבל ברור שזה מעצב, זה... את לא דואגת לעצמך, את דואגת למישהו אחר, את רואה מישהו אחר לפנייך. לא תמיד, אבל רוב הפעמים. אין, התנאים, כאילו, נכון, שבן אדם רוצה לעשות שינוי, אז לפעמים קשה לו, אבל ברגע שהחיצוניות, המציאות משתנה, אז אני חייבת להתאים את עצמי למה שקורה. אני לא יכולה להמשיך, את יודעת, לצאת למסיבות, לשתות, כל הדברים. זה לא יכול להיות, כאילו, לא יכול להתקיים בו זמנית. אז זה מאוד מאוד שינה אותי. כמו שאמרתי, דוגמה אחת מאוד חזקה, מה שאמרתי עכשיו, שקלטתי שאני חסרת שקט ואני עצבנית וכו'. אז הלכתי לטפל בעצמי, יש לך בעיה, תטפלי, כאילו, את הבאת ילדים. את לא יכולה כאילו להתנהג, בדיוק ככה. עוד משהו, יותר קל אפילו, יותר קל יחסית למה שלא ייבעלו, כי אני חושבת שהרבה אמהות נקלעות למצב הזה של מצוקה נפשית, ומדי פעם יוצא פליק, אז את לא בן אדם רע, פשוט הנסיבות הפכו אותך לכאלה, זה הפך להיות עם פתיל קצר, פשוט תטפלי בזה וזה ייעלם. כשהייתי מאכילה אותה, נכון, אתם מכירים את הקטע הזה עם הקוטג' ועם הגבינה, עכשיו אני חולת ניקיון, חולה, בולמיה,
קשה כשילד אוכל.
אז, ועכשיו אני, כל עד שקושי אני מנגב, אחר כך אמרתי, כאילו, רגע, סליחה, כאילו, די, את בוחרת הסריטה הזאת, את אומרת, סבבה, מה הוא השם? באותו רגע הפסקתי, עשה מה שהוא רצה, שהוא סיים, ניקיתי. איך זה שינה אותי. אז כל מיני דברים שלא יכולתי, זה קורה בזוגיות, כי הבן זוג משקף לך דברים, ובמערכת יחסים, זוגיות עם הילדים שלי, אז הם משקפים לי דברים.
לגמרי, גם ילדים זה מערכת יחסים, ואני חושבת שילדים זה המראות הכי עוצמתיות שיש לנו בחיים. זאת אומרת, מראה שהבן שלי מציב לי הרבה יותר גרוף בבטן מכל דבר אחר. וגם, הכי גורמת לי לרצות להשתפר, כאימא, אני מודה, וכבן אדם.
כן, זה גם כן משהו ש... למדתי רק בשנים האחרונות שיש כזה קטע של להגיע לנחלה, כאילו שקט. אין דבר כזה, אנחנו באנו לעולם של הגיעה, באנו לעבוד פה. ובשביל זה באנו, ממש זה אמרת. עכשיו, ברגע שאת מבינה את זה, את אומרת, אוקיי, אז כל אתגר הוא בא לקדם אותי. עכשיו, או שאני אתמודד איתו נכון והוא יקדם אותי, או שאני אתמודד איתו לא נכון והוא יפיל אותי. אז מין סוויץ' כזה במוח שאני כל הזמן, אוקיי, בוא נראה. הילד אומר משהו, למה אני מתעצבנת? זה לא קשור אליו, נכון? למה אני מתעצבנת? מה, איפה זה, איזה תפיסת עולם יש לי שהיא מפריעה לי להבין מה שהוא רוצה? כי אני חושבת שאני צודקת, והוא חושב שהוא צודק, אז בוא נראה כאילו... אז כל דבר כזה הוא כל הזמן מקדם אותנו קדימה, במידה שאנחנו עובדים איתו בצורה נכונה. כי אם אני חושבת שזה בעיה, אז באמת אני, זה יהפוך לבעיה. אבל אני אומרת, אופס, קיבלתי כאן מתנה, תופעה בצורה כזאת, בוא נוריד את הקליפות. הוא אומר לי שאני אמא כזאת וכזאת, בוא נראה, א', אולי הוא צודק. בוא נראה איך אני מדברת, כאילו, את אומרת, הוא משקף אותי. אז כל הזמן, באנו לעבוד, כמו שאמרתי, עולם של הגיעה, ומעולה עולה עולה, כוחנו עולה, אז מכל אתגר אני יותר נבנית. מתוך הבינה, נכון, אם אמא אומרת את זה. הבינה זאת עוד בנייה. ברגע שהבנתי משהו, אני לוקחת אותו לחיים שלי ואני נבנית. עוד חוסן, עוד לבנה בקיר, עוד קומה, עוד חוסן נפשי. ואז החיים גם יותר קלים. האתגרים הם, כאילו, את אומרת, זה ברכה. בסופו של דבר, את אומרת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, שולח לי אתגרים, כי הוא רוצה לקדם אותי קדימה. אז
איזו ראייה מדהימה באמת של הדבר הזה.
לא שלי.
כן, אבל אימדת את
הסטיין שלך. ובחרת לאמץ אותה.
נכון, נכון.
נכון, ושיתפת, שזה גם חשוב. והעניין של לפנות לעזרה, שאת אומרת, הייתי במצב שראיתי רגע רגע משהו פה לא נראה לי, אני רוצה כלים, אני רוצה שזה ייראה אחרת. אז שפו, על הגשת לעזרה ו...
וזה הזמן להגיד על שתיכן, שאתן כאן העזרה, שתיכן כל אחת מהמקום שלה. למדתם, עובדות בזה, עוזרות לנשים, זה מקור כוח עצום. גם לכם לתת להן וגם להן לבוא אליכן, זה ברכה, זה פשוט. אנחנו בכלל כאן כולנו אומרים רקמה אנושית אחת, אנחנו, כל אחד יש לו את החולשות שלו ואת החוזקות שלו, ובאנו להשלים אחד את השני, לסדר את הפאזל הזה, ו... ובא לציון גואל אומרים. זה ימות המשיח, שנעזור אחד לשני בשמחה ובאהבה.
אמן.
אני חושבת שאנחנו מתקרבות לשם.
לוואי.
נכון, אז קודם כל אנחנו ככה לקראת סיום, אז אנחנו רוצות להודות קודם כל. אני חושבת שזה הבאת כל כך הרבה אותנטיות ופתיחות בנושא הזה, וגם את האני מאמין ואת החוסן שלך, שאני חושבת שאפשר ללמוד ממנו המון. אז תודה רבה רבה. שולמית, אם רוצים או רוצות לפנות אלייך מאזינים ומאזינות שלנו, אם תרצי כמובן, איך אפשר להשיג אותך, איך אפשר להגיע אלייך?
דבר ראשון, מי שמתכוונת לעשות, לעבור תהליך של, להיכנס לתהליך של הורות, של הפריה, כל הדברים האלה, אז מוזמנות לדבר איתי גם כן. אני מדברת עם הרבה נשים. שולחים אליי נשים שמתלבטות וכו'. אז אמרתי, אני לא רוצה להמליץ, כאילו, לא לוקחת האחריות עליי, אבל כן, מכוונת איך, כאילו, על מה להסתכל, על מה לבדוק, זה מצד אחד. ומצד שני, אם אפשר לפנות אליי בתור, כמו שאמרתי, דיאטנית כן, וכאלה,
תזונה.
כן, אכילה רגשית, הפרעות אכילה, אז הטלפון שלי זה 054-539-6067, או באתר שלי שולמית בחר, או בפייסבוק שלי גם כן.
אנחנו נשים את הפרטים שלך, גם של הטלפון וגם של האתר,
מעולה,
בתקציר של הפרק.
תודה רבה, מעולה.
כן.
יופי, היה לי כיף, אתם יודעים, אני באתי לכאן, אמרתי לכם, מה שאני לומדת, אז ההתרגשות היא כי אני לחוצה, נכון? כי אני, אבל זה לא אני. אני לא, אני באמת, כאילו, עם כל הצינה, אני תכף מתחילה לבכות, אני כאן בשביל האחרות, לא בשביל עצמי. והתפללתי לפני שבאתי היום בבוקר, בשחרית שלי, שאני אהיה שליחה טובה למי שצריכה לשמוע את הדברים שלי ולחזק אותה, אז אני ממש מקווה שעשיתי את זה. אתם שומעות את זה בקול שלי.
את מקסימה, ואת הבאת פה כל כך הרבה, כמו שדנה אמרה, אותנטיות ופתיחות ולגיטימציה להרגיש מה שמרגישים, ולבטא את עצמנו הכי באותנטיות, וזה, אני חושבת שזה בפני עצמו, נותן המון המון חופש לנשים וגברים אחרים שבסיטואציות דומות.
ברוך השם.
והמון כוח, המון המון כוח.
יש לנו את זה, רק צריך להתחבר לזה. הכל הפנימי, זה הכוח שלנו.
נכון. נכון.
תודה.
אז את מדהימה.
תודה רבה.
תודה רבה. והיה לנו פרק מדהים, מקווים שגם אתן ואתם נהנתם ממנו. ומוזמנים תמיד לשלוח לנו גם בסוף שאלות, מחשבות, תהיות, כל מה שתרצו. ותעקבו אחרינו גם בפעם הבאה.
אם אהבתם, אתם מוזמנים ומוזמנות לשתף עם אחרים, ולרשום לנו תגובות.
נכון, ובכיף. אז המשך יום מהמם. תודה אביביתי.
תודה דנות.
בכיף.
ביי ביי.
תודה רבה שהזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסקטים. אם אתם רוצים לקבל עוד תכנים בנושא או להגיע לליווי אישי או לסדנה, כנסו לדף הפייסבוק, הגוגל או האינסטגרם של אביבית צייג באור ודנה יוסיפוביץ'.